שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום תלמנדלבאום בן משה.
שלום.
היום אנחנו רוצים ללמוד מהרב לייטמן איך לאהוב נכון. לאהוב נכון, משהו שכל אחד הולם, לא בטוח שאנחנו יודעים איך לעשות את זה נכון. תהיו איתנו, טל, בואי תפתחי בבקשה.
כן, אין ספק שיש כאן על מה להרחיב, ספציפית דווקא במערכות יחסים בין הורים לילדים. אנחנו יודעים שההורים באופן טבעי אוהבים את הילדים שלהם, אבל הרבה פעמים מה שקורה זה מרוב שההורים אוהבים, רוצים לתת, רוצים הכל לעשות בשביל הילדים, קורה שהם זוכים ליחס ההפוך בחזרה. יצא לי המון פעמים לראות מצבים של אימהות דווקא עם הבנות שלהם, אז ראיתי הרבה מאוד פעמים, שמרוב שהן נותנות ורוצות בשביל הילדות, הן זוכות ממש לפרצי זעם, להאשמות, לקריזות כאלה כלפי האימא, מראות מאוד קשים, אני חייבת לציין. וזה מאוד עצוב, כי בסך הכל האימא דווקא מאוד מאוד אוהבת ומאוד מאוד רוצה לתת לילדה. אז רצינו לברר באמת על העניין הזה של אהבה נכונה. איך יכול להיות שאהבה ושנאה לפעמים מגיעים ככה ביחד, שדווקא מתוך אהבה מקבלים יחס של שנאה מהילד? איך זה קורה?
זה ממש נמצא ביסודות הטבע. כי הרצון ליהנות הוא רצון הגולמי. ליהנות. הוא נמצא עוד לפני החומר. שהחומר אחר כך נבנה על פניו. על פני הרצון ליהנות. אלקטרונים, פרוטונים, ניטרונים, שדות של כוחות למיניהם. זה הכל ביטוי של רצון ליהנות. או על ידי זה שדוחים זה את זה, או על ידי זה שמושכים זה עם זה, אבל זה הכל שני כוחות, mm-hmm. כן? כוח תחייה וכוח משיכה. זה מה שיש בטבע, בכל הרמות. Mm-hmm. מסובטומים ועד הגלקסיות וכל היקום.
שזה מקביל לאהבה ושנאה.
שזה מקביל לאהבה ושנאה, וגם כן אחר כך. זה בדומם, שאיך שזה הכל מצטבר לקריסטלים, למיניהם, לכבישים וזה וכו', ולמולקולות חיי של העולם החי כבר, ואחר כך לצמיחה, כן? שפולט ומקבל ונותן, ויש כבר זיווג בין החלקים, לא כמו שאלקטרונים ופרוטונים, שהם בצורה מכנית רק מתחברים ביניהם, אלא יש כבר התרבות כתוצאה מזה, כן? זה האמת נמצא גם כן בעולם הדומם, אבל בצומח אנחנו יותר רואים את זה, זה בולט יותר. ואחר כך בחי זה עוד יותר כוח משיכה וכוח תחייה, שזה גם כן מתבטא ברגש. באיזה חיות זה מתחיל כבר להיות ברור. כן? אמנם שזה בצורה אינסטינקטיבית, אמא כלפי הילד נגיד, כן? וגם כן אצל בני אדם זה בצורה אינסטינקטיבית. אבל אצל חיות זה גם כן מפני שהכל זה בצורה אינסטינקטיבית בלבד, בגבולות מסוימות, אז יש גבול מתי שהן נמצאות ליד האמא, ואחר כך הן עוזבות את אמא, כן, גורים נגיד, ואין שום קשר. כן? זהו, זאת אומרת, הטבע שולט בהם בצורה כזאת שעד גבול מסוים, עד התאריך בו נגיד מסוים, כן? התקופה מסוימת, הם נמצאים בקשרי אהבה, מוז, בוא נגיד שזה אהבה, כן? ומעל זה פתאום זה נפסק. זהו. הם לא מכירים אפילו זה את זה. היא לא, לוויה יכולה לפגוש אפילו את הצאצאים שלה בעוד כמה זמן, שזה מעבר לתקופת שהיא גידלה אותם, והיא לא מכירה. והם לא מכירים בה. ממש כך, עד כדי כך. ויש אחרת, ויש להקות כאלה כמו אצל פילים נגיד, שזה משפחות גדולות וכן הלאה. אז יש ויש. אצל בני אדם יש בזה בעיה, כי אנחנו המין החי, אנחנו שייכים לעולם החי, אבל יש בנו תוספת, ותוספת היא לא כל כך טובה. היא נותנת לנו יכולת להתפתח, אבל היא גם כן מבלבלת אותנו מאוד. האפשרות הזאת לצאת מהגבולות הטבע, מעל האינסטינקטים, שזה הטבע לא בצורה מחויבת פועלת בנו, פועל בנו, אלה נותן לנו יכולת להתפתח ולהביא את עצמנו לשלוט על החיים שלנו באיזה מובן, באיזה גבולות. ובעיקר זה מתבטא כרגיל משיכה ותחייה, זאת אומרת אהבה ושנאה, שאנחנו לא יודעים איך להשתמש נכון בזה. ואהבה ושנאה זה שני כוחות העיקריים, היסודיים, שעליהם או כתוצאה מהם נבנה כל החיים. נבנים כל החיים. לכן, אם אנחנו מדברים על השני כוחות האלה, אנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בהם בצורה הנכונה, בגבולות ובאופנים הנכונים, גם לקרב את המועיל וגם להרחיק את המזיק, ולדעת בדיוק מה הוא מזיק ומה הוא מועיל, וכך להשתמש בשני כוחות האלה שאנחנו קוראים אותם שנאה ואהבה. וזהו. אז אם את שאלת בקשר לילדים, שם זה בעיקר. כן? נו, זה גם כן בין המינים, שזה קודם לזה שאנחנו מולדים את הילדים. אז כלפי הילדים זה כך גם כן. מפני שהטבע לא נותן לנו גבולות ולא מכוון אותנו בצורה מדויקת לאהוב ולשנות, אז אנחנו צריכים לרסן את עצמנו, ההורים, איך נכון להתייחס לילדים גם ביחס של דחייה וגם ביחס של משיכה. או נגיד שנאה ואהבה, אבל זה לא כל... וכאן באמת אנחנו צריכים לדעת קודם כל איך להשתמש בזה נכון. חוץ מחוכמת הקבלה לא ראיתי שום שיטה שהיא באמת מבינה על מה מדובר. כי כולה שיטת חוכמת הקבלה היא נובעת מיסוד הטבע. ולכן אנחנו יכולים על ידי החוכמה הזאת להבין איך אנחנו צריכים להתייחס בצורה מאוזנת, מועילה נכון. כן, לצאצאים שלנו, ולגדל ולכוון אותם נכון, שהם ישתמשו בשני כוחות האלה, זה כף ימין ושמאל נקרא, תחייה ומשיכה, שגם כן כך הם התייחסו נכון, לפי הדוגמה שאנחנו מביאים להם, לכל דבר שבחיים, ובקשר בין בני אדם ולטבע ולכל דבר. כן? ואם לא, אז אנחנו רואים מה שקורה בעולם. אנשים לא יודעים איפה הגבול לאהבה ולשנאה, ובכלל איך אנחנו יכולים לקחת את היצרים האלה כמושכות ולהתחיל לנהל איתם את החיים שלנו. זה מאוד קשה לנו, כי היצרים האלה הם נמצאים ביסודות הטבע שלנו, באדם זה מפני שהוא חופשי, מפני שהוא לא מנוהל מהטבע אינסטינקטיבי, אלא ניתן לו בזה חופש, אז הוא ממש מזיק לעצמו ולאחרים. מה שכן, צריכים להיות שני כוחות האלה מאוזנים. זאת אומרת, תחייה ומשיכה, או אהבה ושנאה. אני לא מפחד להשתמש במילה שנאה כנגד אהבה. כי אני צריך לילדים שלי לראות עד כמה שאני מתייחס אליהם בקף האמצעי, ביחס שבו נכון נכללים גם כן שנאה וגם אהבה, ולא יכול להיות אחד ללא שני. ולכן אהבה חלוטה שהיא ללא גבולות, זה לא טוב. כי היא מעוררת בילד בצורה ספונטנית, תחייה ושנאה.
למה?
כי הוא לא יודע איך להגיב על זה. הוא בעצם כשהוא מתייחס להורים על פני יחס כל כך אהוב וחם ללא גבול, הילד רוצה להרגיש את הגבול. ולכן הוא מתייחס אליהם בגסות, בצורה מאוד...
בזלזול.
בזלזול, בתקיפות, כי הוא רוצה להרגיש איפה נגמרת האהבה, כי לא, אי אפשר, בלי גבול אנחנו לא יכולים להרגיש אפילו אותה. לא. ולכן, כך כתוב גם כן במקורות שלנו, שזה חייב להיות הכל בגבול. לא. נגיד, חוסר שפטו שונה בנו. וכן הלאה. זאת אומרת, לא מדובר כאן, נגיד, על המכות, אבל זה מדובר על הרסן, נכון, שחייבים ממש לנהל את התהליך החינוכי. וגם כן הפוך, שאנחנו כל הזמן מתייחסים בלחץ, 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 ולא בקו האמצעי, באיזון נכון בין שנאה ואהבה, בין דחייה למשיכה, אז גם כן ילדים לא מבינים מה קורה ודורשים מאיתנו יחס הטוב. וגם כן בזה יש מצדם תגובות שונות.
כן.
ובקצור, מה שאנחנו לומדים כלפי החינוך, שזה בעיקר העיסוק של חוכמת הקבלה, זה איך להתייחס נכון לכל מין, לכל מקרה, לכל יצור, באיזה מצב וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו מקבלים הכוונה איך לבנות את עצמנו. חוכמת הקבלה היא מדברת על תיקון פרטי של האדם, שהוא נכון התייחס לכל חלק הבריאה ומיוחד לבני אדם, קרובים, רחוקים, ילדים, אנשים זרים, לכל האנושות בכללות ולכל אחד לחוט. לכן, סך הכל אנחנו כן לומדים על ידי חוכמת הקבלה איך לאהוב נכון.
אמרת קודם שאם ההורים לא שמים גבול לאהבה שלהם לילדים, הילדים לא מסוגלים להרגיש את האהבה. למה אם אין גבול לאהבת ההורים, הילד לא יכול להרגיש אותה בכלל?
כי אנחנו בכלל לפי טבע שלנו יכולים להרגיש כל דבר שיש לו גבול. שאין לו גבול אני לא מרגיש אותו. זה כמו שלהיות בחלל. החושים שלי הם פועלים לפי הגבולות. אם אני נמצא בחלל, אז תסביר לי בבקשה, למה בחלל זה חושך? הרי אור השמש נמצא שם. למה חושך? כי הוא לא נתקע בגבול. אתה שם איזה מחיצה, ואז אתה רואה כמה שיש לך אור מסביב. אם אתה לא שם מחיצה, אתה נמצא בחושך, אין אור מסביב. האור נמצא או לא נמצא? כלפיך הוא נמצא רק בתנאי שאתה עושה גבול. גם כן באותה אהבה, היא נמצאת, אהבה סביבך, אהבת אמא, אהבת המשפחה והכל, אבל אם אין עליה גבול, אתה לא מרגיש אותה. זה ממש ככה, אתה לא מרגיש אותה. ואז אתה מתחיל להתרגז עליהם ולצוק, למה? אתה רוצה לראות גבול.
מה זה גבול?
כן, איך
מה זה גבול? שבעזרתו אני אוכל להרגיש את האהבה.
שאם אתה תגיד לי לא בדיוק ככה, אלה תעשה ככה, וכן, ולא, וכן.
למה זה יעזור לי? נגיד שהיא תגיד לי, שהיא תגביל אותי.
כי אני נברא בצורה כזאת, שאני הכל מרגיש רק בהשגת הגבולות.
לפי מה ההורה קובע איפה לשים גבול? בעצם למה הוא מתייחס?
לזה, בשביל זה הוא צריך ללמוד חוכמת הקבלה. אני בטוח שאי אפשר על ידי כל הפדגוגיקה, מה שאנחנו מפתחים, למיניהם, כל השיטות הללו, לשום דבר לראות. רואים את זה על ילדים ועל הורים ועל כולם. על בתי ספר, על כל דבר. אנחנו לא יודעים יסודות הטבע.
כן.
ולא יודעים בעצמנו לא כלולים מהם. לא סידרנו את עצמם. המחנך, המורה, אפילו ההורה, הוא חייב את זה לדעת כבר. ואם החיות, הן יודעות את זה בצורה אינסטינקטיבית, כן, הטבע מחייב אותם ככה להתנהג נכון. אז הבני אדם הם ממש נמצאים בחלל.
אבל לפי מה שאתה רואה, מה בעצם צריך לדרוש מהילד? איפה צריך לשים לו את הגבולות האלה כדי שהוא ירגיש...
גברת, זה צריכים ללמוד.
כן, אני רוצה ללמוד.
את פסיכולוגית, את מדברת כך, זה אי אפשר, זה צריכים ללמוד את כל החוכמה הזאת, מה טבע האדם, איך אנחנו מרגישים, מה החושים שלנו פועלים, איך אנחנו יכולים להפעיל אותם, איך אנחנו יכולים להפעיל תקיעה ומשיכה הדדית בינינו, שהיא תלויה ברגש שלנו הטבעית או לא, כמו שאדם זר, אין לי כלפיו מלכתחילה שום חושים שאני מתייחס אליו בשנאה או באהבה. וכן הלאה, ואיך אני מתייחס לילד, למה הטבע כאן מפתחת איזשהו רצון מיוחד מצד אחד, מצד שני, איך אני צריך להתגבר על הרצון הזה, כדי להיות ביחס לילד בצורה נכונה. אולי אני צריך להתגבר על האינסטינקט שלי, כן, להעניק לו כל טוב.
אני צריך?
כן, צריך.
צריך?
זה בטח. זה אנחנו רואים עד כמה שזה לא טוב.
באמת רציתי לדבר על זה שיש בכלל בישראל ובעם היהודי זה מאוד נפוץ. האמא היהודיה, יש סטריאוטיפ כזה של האמא המגוננת והדואגת והנותנת עד אינסוף. זאת אומרת שזה משהו מאוד שכיח. אז מה גורם לנו להיות כאלה בעצם? זה חולשה? מה קשה לנו כל כך בלהיות יותר עם גבולות?
כי אנחנו פשוט נותנים רגש, נותנים חופש לרגש שלנו ולא לשכל. אמא שלי לא הייתה כזאת, היא הייתה מאוד נוקשה.
ואיך היא ידעה להיות ככה? זה אינסטינקט שלה?
היא הייתה, עכשיו אני, היא כבר מעל 90, 95, ו... אני רואה עד כמה שהיא התייחסה בצורה, היא התגברה על עצמה ודרשה ממני מצד אחד. מצד שני, איפה שלא שייך להתקדמות שלי, שם היא נתנה הכל.
זאת אומרת, צריך לדעת איפה לשים
גבולות,
איפה לדרוש ואיפה לא. אז זה מה שאנחנו בעצם רוצים להבין. איפה צריך לדרוש מהילד? באיזה מקומות לא לוותר לו? באיזה מקומות להיות קשים, להתגבר על עצמנו? ובאיזה מקומות אפשר לשחרר? כי אתה אומר, ההתקדמות שלו, במה?
תראי, זה, שוב אני אומר, זה לימוד. ולימוד הזה האדם צריך לקבל לפני שהוא הופך להיות להורה. וגם כן... מטפלים בילדים למיניהם, מורים, הם צריכים לדעת כל הדברים האלה, אחרת...
זה מה שאנחנו רוצים בעצם ללמוד היום. מה הדבר, העיקרון הראשון, נגיד, הכי חשוב בתחום הזה?
האמת שאני לא יכול מן הסתם כך... תוך 8 דקות שנשאר לו עד סוף התוכנית.
כן, אנחנו נשמח לדבר על זה אין סוף שעות, רק שנצליח להבין. ככה, נקודה ראשונה חשובה, נגיד, הבולטת ביותר בעיניך, הקריטית.
אין קריטית, צריכים לעשות תוכנית, שהשורה הראשונה בתוכנית הזאת זה טבע האדם, שזה רצון ליהנות. טבע של ההורה, וטבע של הילד, וטבע של מורה, ולא חשוב כל אדם ואדם, והרצון ליהנות הזה הוא רצון בלתי גבולי, ומשתנה בצורה חופשית, זאת אומרת, לא על ידי ההכוונה שלנו, ואנחנו ביחסים בינינו צריכים לראות איך אנחנו נכנסים להתקשרויות הנכונות, בלדעת את הטבע של השני, זאת אומרת, רצונות שלו, נטיות שלו, תגובות שלו וכן הלאה. וכך אנחנו יכולים להגיע למצב שבאמת נוכל להתקשר נכון וטוב לילדים, להיות להם גם הורים, שזה למעלה מהם, להיות חברים, זה להיות באותה דרגה, ואפילו שהם היו קצת גדולים כלפינו, בזה שהם הבינו שביחס יפה אלינו, הם מביאים לנו תענוג. זאת אומרת, הם כבר בלביתם שלי, התענוג שלי, של הנאה שלי. זאת אומרת, כל אחד כלפי שני כאן יכול להיות למעלה או שווה או למטה מהשני. כן? ובזה אנחנו צריכים לעשות תרגילים, איך לעשות. אחר כך אנחנו צריכים בכלל לשבת יחד באיזה עיגול, הורים וילדים, ולדבר בינינו גם כן בצורה שווה, שהילד הרגיש שהוא נמצא בין האנשים שמבינים אותו, שמתייחסים אליו כמו לשווה, והוא גם כן שיתייחס כך להורים. זה נותן לו חשיבות של מצבו, אחריות וכן הלאה. זאת אומרת, יש הרבה תרגילים, ועיקר זה תרגילים, כי אין כאן הרבה תיאוריה, אתה לא יכול להביא לבני אדם, זה צריך להיות איזשהו מדריך שהוא מעשי.
כן. מאיזה גיל בעצם מתחילים לשים גבולות ולדרוש מהילד ולהתייחס אליו בצורה כזאת?
קודם צריכים לדרוש
מההורים.
ההורים העתידיים. ואחר כך מהילד. אז לא צריכים לדרוש מהילד כלום, הם כבר ידעו איך להתייחס. הם ידעו איך להתייחס לילד בלי לדרוש ממנו. שהיחס שלהם ביניהם ואליו הוא יהיה כזה שלא יצטרכו שום דבר לדרוש. זה הילד בצורה אינסטינקטיבית כך התנהג נכון, אם הוא ילמד מההורים את הרוח הזה.
איזו רוח?
רוח הדדיות, שוויון, כבוד, אחריות שהשני תלוי בך, והבנה שאתה תלוי בהשני, כל הדברים האלה, אינטראקציה הדדית כזאת, כן, התקשרות הדדית כזאת, ילד חייב לפתח. מגיל שממש רק שניתן, כמה שבועות הוא כבר צריך אולי להתחיל להרגיש את זה. אצלו זה אפשר לפתח שבזה שהוא מחייך לאמא, הוא רוצה לענות לאמא.
ממש חשוב לפתח בו הכרה כזו, כמו שאמרת עכשיו.
בטח, ועוד איך.
למה, מה זה ייתן?
זה הכרת הזולת. זה הכרת הזולת. הוא מתחיל כבר להתחשב בזולת. מתוך זה הוא מבין איך הזולת מתייחס אליו. כמה שאמא אוהבת אותו, כמה שחושבים עליו. בכל דבר, אפילו זה שדורשים ממנו. אז הוא לא יצעק אמא רעה.
למה? כי הוא רואה שכולם לוקחים אחריות.
הוא מתרגל להבין שמה שבא מאמא, זה בא מתוך אהבה. ואפילו דברים שלא נעים לו, הוא גם כן יקבל את זה כבאים מאהבה של אמא. וכאן הוא לומד עיקרון על כל פשעים תכסה אהבה.
שמה אומר העיקרון הזה?
שאפילו שההורה מתייחס אליו בלחץ, זה הכל נובע מתוך שההורה אוהב אותו, ודווקא אוהב אותו למעלה מהאהבה אינסטינקטיבית של חיה. כמו שאמא יהודיה, שאת אומרת, שאוהבת בלי גבול. היא שמה גבול ומלמדת את הילד בצורה שהאהבה שלה היא מאוזנת. נמצאת בגבול. כן?
אז מה יכול לעזור לילד להרגיש כך? שאפילו כשההורה מגביל אותו, זה בא מתוך אהבה. ההורה מבין את זה מהמקום שלו, אבל איך לעשות...
אם אתה שואל אותי?
כן. איך לעשות שהילד...
זה ייתן לילד יחס נכון לבורא.
איך לעשות שהוא ירגיש את זה? לא מה זה יקנה לו. מה זה יקנה לו זה בטוח דברים טובים, אבל איך לגרום לו להרגיש את זה? כי הוא עכשיו מרגיש... מישהו מגביל אותי.
אז איך אנחנו רוצים, איך אנחנו היינו מפתחים את זה עם הבורא?
אני לא יודע.
אז אני אגיד לך.
בבקשה.
כי זה נובע מאותו שורש. אם הבורא היה מביא לנו כדאיות, אם היה מביא לנו תיקון שלנו, גמר התיקון, מטרה, שאנחנו מגיעים דווקא על ידי היחס שלו כזה, לאיזה פסגה של התפתחות. שהוא כאילו מעניש אותנו, כאילו נותן לנו כל מיני איסורים, אבל זה לא איסורים. אנחנו על ידי זה גודלים ונעשים כמוהו נצחיים שלמים. אז אמא צריכה להראות לילד עד כמה שהוא מסיק, על ידי היחס שלה אליו, שהוא בגבול, בדרישה, שלפי זה הוא יגדל יפה נכון, הוא יזכה להצלחה גדולה.
מה, אני צריכה להסביר לו את זה? כרגע שאני לא נותנת לו משהו שהוא רוצה, הוא לא שמח.
אין להסביר, לוודאי.
כן.
אם את צריכה להיות בעניינים, כמו שחוכמת הקבלה מדברת על זה, בדיוק כמו שאנחנו צריכים לפתח את עצמנו כלפי הבורא, אנחנו צריכים לפתח את עצמנו כלפי הילדים. אבל כלפי הילדים אנחנו כמו הבורא כלפינו.
כן.
ואז אנחנו בזה לומדים איך הבורא מתייחס אלינו, כן? איך אנחנו צריכים להתייחס לילדים, כדי להזמין בילדים תגובה נכונה, מה שהבורא מצפה גם כן מאיתנו.
ונגיד שאני אסביר לו את זה, ונגיד שהוא אפילו יצליח לעקוב שכלית אחרי מה שאני מדבר, איך הוא יתפוס את זה רגשית?
הוא יתפוס את זה רגשית מהדוגמאות. כמו שאתה רוצה עם הבורא שיהיה לך קשר, כך תעשה קשר עמו.
איזה דוגמאות? לא הבנתי. אני שואל איך הוא לא יבין אותי ברציונל, אלא ירגיש.
צריכים לפתח בו חוץ מרגש גם שכל. לאזן רגש עם השכל. שרגש בלבד זה קו שמאל. השכל זה קו ימין, וצריכים לאזן זה עם זה. ותמיד לדבר עם הילד, עם ילד בקו האמצעי.
זאת אומרת, לא לתת לו כל מה שהוא רוצה,
אלא... לא לתת לו, ואם נותנים, אז שידע למה ואיך וכן הלאה. לא לפחד שעל ידי זה הוא ייהנה פחות. אנחנו מלמדים אותו בזה ליהנות נכון. הוא ייהנה גם כן מזה שהוא מגביל את עצמו וחייב לעשות כל מיני דברים, כי הוא ידע שעל ידי זה הוא מתפתח. החכם רואה את הנולד.
יש לי עוד 1,000 שאלות. הזמן שלנו נגמר, אנחנו נשמח להמשיך לשוחח איתך על זה, זה מרתק. תודה טל, תודה רב לייטמן, תודה לכם, תהיו איתנו שוב. חיים חדשים, כל טוב, להתראות.